ברוכות הבאות לפודקאסט, תודעה וחדשנות בקריירה ואימהות. והיום אני מארחת את הנומרולוגית אלישבע בן הדאטו המקסימה. כבר שנים שאני מלווה אנשים וצמתים בחיים על שימור וקידום העסק או הקריירה שלהן, גם בהיריון וחופשת לידה. ואז הגיעה הקורונה וטרפה את כל הקלפים והכניסה את כל העולם לחופשת לידה קולקטיבית. וזה מה שגרם לי להעלות את להעלות שיחות עם נשים מעניינות, מרתקות, שאני מאוד מעריכה, ולעשות למידה משותפת. אז היי אלישבע, ותודה רבה שהגעת.
היי, ואיזה כיף שהזמנת אותי, תודה רבה לך.
אז מה שלומך? איך עברה עלייך הקורונה?
הקורונה עברה עליי לא רע בכלל, כי זה די מתחבר לנושא שאת עוסקת בו. בחודש הראשון עבדתי יפה, כי אנשים ציפו שזה אוטוטו יסתיים, ובחודש השני נולד לי נכד, והבת שלי באה על טפה ובעלה אליי.
וואו, אז קודם כל מזל טוב, מזל טוב על נכד חדש.
תודה רבה, הנכד השישי במספר שלנו.
וואו.
אז היה לי התעסקות עם התינוק, עם האמא החדשה והלחוצה קצת, ועם התינוק המתוק שלנו. אז עברתי אותה בסדר, לא היה לי זמן לחשוב על קורונה.
אז זה סוג של חופשת לידה נוספת מבחינתך.
לגמרי, כשאת אומרת את זה ככה, זה לגמרי סוג של חופשת לידה.
נכון?
כן, לגמרי.
אז איזה כיף לבנות שלך שיש להן אותך, והן יכולות להגיע אלייך לחופשת לידה משותפת, זה מתנה ענקית.
נכון.
ותראי, את עוסקת בנומרולוגיה, וככה אנחנו נפגשנו, וככה ניהלנו לא מעט שיחות,
וגם
מצאנו מכנה משותף מאוד רחב בגישה שלנו, בהסתכלות שלנו על הצומת הזה. אז אני ממש רוצה שתשתפי אותי באיך את מתייחסת מהעולם מקצועי שלך לנושא הזה של כניסה של תינוק חדש למשפחה, של הריון, של אישה, של חופשת לידה, וכל מה כל מה שקורה בעקבות זה.
הנומרולוגיה מתייחסת לחיים בכלל כמשהו שהוא קבוע, הוא ידוע מראש והוא קבוע. יש גישה שסוברת שהבחירה היא בידי האנשים, ויש גישה שסוברת שאין לנו בחירה על שום דבר. אני לא מתווכחת, כן, אני לא מתווכחת עם זה ולא מתווכחת עם זה, הדעה שלי אני שומרת אותה לעצמי כדי לא לעורר ויכוח,
okay.
אבל הנומרולוגיה מגלה לי לא אחת שהדברים קורים כי הם צריכים לקרות, כי ככה זה. אז תינוק נולד, כי האמא נמצאת, אני אלך קצת אחורה, אוקיי? אנחנו מכינים מפה, בנומרולוגיה אני מכינה מפה, לפי השם, כל הנושא של השם הוא שייך לנומרולוגיה הקבלית, כל הנושא של תאריך הלידה שייך לנומרולוגיה המערבית, אני עובדת עם שניהם, ואני מכינה מפה, אני מכינה מפה לפי השם, אני רואה מה קרה בילדות, אני רואה מה קרה בחיים של הבן אדם, מה היה, ובתאריך לידה אני רואה מה יהיה. עכשיו, כשאישה צריכה ללדת, יש לי קודים, הכל, הנומרולוגיה עובדת על קודים, והיא עובדת גם לפי מחזורי חיים. אז במחזור חיים מסוים, היא צריכה ללדת למשל שניים או שלושה או ארבעה או חמישה ילדים, אז אני רואה פה לידות. אני רואה גם את המספרים, היא בין שניים ל-3, 4, 5, עד 7. וזה מה שצריך לקרות. זאת אומרת, בין אם אישה רוצה או לא רוצה, כמה פעמים קרה לנשים שלא תכננו בכלל להיכנס להיריון ונכנסו להיריון, כי זה מה שהגורל שלהם ביקש. זה מה היקום אמר להם, היי גברת, עכשיו זמן להביא ילד להיכנס להיריון. גם העיתויים בתוך המחזור חיים, מחזור חיים הוא בין 9 שנים. כל שנה בתשע שנים האלה יש לה את האנרגיה שלה, ויש גם אנרגיה לנשים בגיל הפוריות, יש אנרגיה של כניסה להיריון, של הורמונליות, שמסמלת לנו הריון, כניסה להיריון, ויש את האנרגיה של התרחבות, שהיא מסמלת את הלידה. עכשיו, זה לא בהכרח חייב להיות אחד כזה ואחד כזה, זה יכול להיות או זה או זה או גם, ונשים יולדות. עכשיו, הם לא, יש דברים, רוב הפעמים הן מתכננות את זה, רוב הפעמים הן יודעות מה הן רוצות, אבל כמה פעמים קרה שהן לא היה תכנון, ואז יש מחשבה מה לעשות, איך לעשות. ואז מגיע תינוק, והאמא עם קריירה מסודרת מאוד, וגדולה, והיא יודעת מה היא רוצה, ואז נולד תינוק, ועוד כבר בהיריון, היא מתחילה לחשוב שהיא רוצה דברים אחרים. היא מתחילה באינטואיציה שלה, האינטואיציה שלה זורקת למידע, האינטואיציה זו מחשבה, נגיד, זה קצת משהו מעל המחשבה, אבל היא משפיעה על המחשבה, ופתאום יש אמהות שבתחושה שלהם, הם כבר לא, מה שהם עשו עד עכשיו, הם לא רוצות לעשות יותר. הם רוצות לעשות משהו אחר. עכשיו זה יכול להיות או בגלל שעד עכשיו הם עשו משהו שלא טעם לתכונות שלה, ואו שבא תינוק חדש שעומד להיוולד, ידוע כבר מתי הוא ייוולד, זאת אומרת באנרגיה, ביקום כבר ידוע מתי הוא ייוולד, מתי הוא יגיע, והוא בא עם הדרישות שלו, כל תינוק מגיע עם המסר שלו. ויש תינוקות שהמסר שלהם, שאחד ההורים יעסוק למשל בנדלן, או בכל מה שקשור במבנים וקרקעות. יש תינוקות שמגיעים עם מסר, שהם צריכים לגדול, הסביבת הילדות שלהם צריכה להיות, שאחד ההורים עוסק בסביבה טיפולית. ופתאום האמא, מי דבר אחד עוברת לדבר שני. אני אתן דוגמה, ביתי הצעירה שילדה לפני חודש וחצי, כשהיא נולדה, היום אני יודעת כנומרולוגית, אז לא ידעתי, היא נולדה עם מסר של משהו שקשור במבנים וקרקעות, זה יכול להיות לעבור לגור, גרנו בקומה שלישית אז בבת ים, יכול להיות לעבור לגור בבית על קרקע, זה יכול להיות שאחד ההורים יעסוק בנדלן, ואיזה פלא, שנה וחצי אחרי שהילדה נולדה, אנחנו עברנו לאלפי מנשה לבית על קרקע. אוקיי? הבת שלי הגדולה למשל, היא במסר שהיא הביאה איתה, זה עבודה בעסק משפחתי. אז בעלי עבד, במשך 25 שנה, הוא החליף שתי מקומות עבודה, והוא ניהל שני עסקים משפחתיים. אחר כך הוא עבר להיות עצמאי, אבל היא כבר סיימה את הילדות שלה, היא כבר עברה להיות בוגרת. זאת אומרת שכל תינוק מגיע עם המסר שלו, והאימא מתחילה לחשוב. אם זה מתאים, אם המסר שלו תואם את מה שהאימא או האבא עושים, זה לא דווקא האימא, אבל על פי רוב זה קשור. למשל, יש אימהות שהמסר של התינוק שלהם זה שהם צריכים את האימא שעובדת במקום שנותן עדיפות לצורכי המשפחה. זאת אומרת, הילד צריך אימא שהיא בבית כשהוא נמצא בבית. אז או שנמצא שהאימא מורה, או שהיא גננת, או שפתאום היא מתחילה לעבוד מתוך הבית. פתאום היא רוצה להיות עצמאית.
אז בעצם, בוא רגע, אם אני רגע מחברת את זה לעולם שלי, כי בעולם שאני מתנהלת בו, גם האישי וגם המקצועי, אני פחות לוקחת בחשבון איזשהו מידע שמגיע עם, או ש... ידוע מראש. העבודה שלי ביום יום, שוב, גם עם עצמי וגם עם כל הלקוחות שלי, היא תמיד להתחבר לאינטואיציה. וממה שאני מבינה, והאם אני צודקת, האם אני מבינה נכון, האם בעצם על פי התפיסה המקצועית שלך, ההתחברות לאינטואיציה זה בעצם, יש לזה את אותו תפקיד מאוד מאוד מרכזי ועיקרי, בתהליך של התפתחות אישית, כי בעצם את אומרת, זה בא מהבטן, זה כאילו מגיע, כל אחד יכול גם לקרוא לזה אחרת, אנשים שהם יהודים מאמינים יגידו, זה נקבע מראש וכו', כל אחד מביא את העולם שלו, את מביאה את העולם הנומרולוגי, אבל יש לנו הסכמה מאוד גדולה לגבי ההתחברות פנימה.
ההתחברות פנימה, אבל יש כאלה שלא תמיד מקשיבות להתחברות פנימה. הן לא מבינות את הרמזים, הן יודעות, הן מרגישות איזשהו צורך, אני רוצה לעשות שינוי, אני לא יודעת מה, איזה שינוי אני רוצה לעשות, אני מבולבלת, אני רוצה זה, אני רוצה זה, אני לא יודעת מה הצורך שלי. עכשיו, יש שלושה דברים, או שהיא נשארת תקועה במה שהיא עושה, ואז יש טריגרים של היקום שדוחפים אותה, לאן שהיא צריכה ללכת, זה יכול לקחת גם שנים, או שהיא מבינה והיא מקבלת ומקשיבה, יש לה יכולת להקשיב פנימה וללכת לכיוון שהיא רוצה, וללכת עם התשוקה שלה, זה פתאום מעורר איזה תשוקה לעשות משהו, או שהיא נדחפת, היא פשוט עושה דברים בלי להבין מה היא עושה, בלי מודעות, זאת אומרת היא עושה את זה כי היא מרגישה שצריך לעשות את זה. זה נמצא בתוכו הרבה יכולות שכליות, רגשיות, תבוניות, אי אפשר להסביר את זה, זה אצל כל אחת מתנהל אחרת, יש כאלה שחושבות מהראש, יש כאלה שחושבות מהרגש, כל אחת, ויש כאלה שהן עקשניות, שהן לא מוכנות ללכת לאן שהן רוצות, ואז יש הרבה טריגרים של הגורל, שיוצרים עליהם לחץ כמו צירי לידה, זה בדיוק כמו צירי לידה, שהתינוק נמצא בבטן, בעצם טוב לו, הוא לא רוצה לצאת, אז מה יש? יש צירי לידה שדוחפים אותו החוצה, לאט לאט הם דוחפים אותו החוצה, אותו דבר כאן, הבן אדם צריך אישה אחרי לידה, אני מדברת על אלה שצריכות לעשות שינוי, שמרגישות בצורך בשינוי, או שלא מודעות, אבל הן צריכות לעשות שינוי מבחינת הנומרולוגיה, ואז הגורל מייצר לצירי לידה. יש לה בעיות, יש לה בעיות בעבודה, הבוס שלה מתחיל לעשות לצרות, ככה, ואז היא יוצאת לאן שהיא צריכה ללכת.
אוקיי, אז לפעמים הפיזיולוגיה המשפחתית הזאת, היא דוחפת אותה, אין ברירה, ואז היא חייבת להוציא את הילד בצהריים, או היא חייבת לעשות דברים קורים שהם צירי הלחץ של המימוש העצמי הזה, אבל חשוב לי מאוד להגיד שאין, זה לא נכון ככה או ככה או ככה, כולנו יש לנו תקופות שאנחנו עקשניות נורא, וכולנו נכנסות ללחץ בתקופות מסוימות, ולכל אחת יש את ה... אני קוראת לזה עולם שאני מאוד מקשיבה לו, שנקרא היקס, easiest path of resistance, זאת אומרת, בכל נקודה, לחפש את ה... איפה זה זורם בקלות, כאילו, איך זה עובד.
בדיוק, בדיוק זה. אני, ברשותך, אני אספר קצת את ההיסטוריה שלי,
נצמח.
ואני אוכל לקשר את זה בדיוק לזה.
היא מרתקת ומעניינת.
תודה. ילדתי 3 בנות, מכיוון שהייתה לי ילדות מאוד מסוימת, אני החלטתי שאני מגדלת, יושבת בבית ומגדלת את הבנות שלי. זה מה שרציתי. וגדלו הילדות, 10 שנים ישבתי בבית, גדלו הבנות שלי, ואז אני למדתי הנהלת חשבונות לפני שהתחתנתי, ועבדתי כמנהלת חשבונות, אבל אני טיפוס של אנשים יותר מאשר טיפוס של ניירות, למרות שמספרים זה מדבר אליי תמיד, מספרים דיברו אליי תמיד, והלכתי ללמוד, ניהול לשכה, זה היה משהו מאוד מיוחד, אני לא הרבה בדברים על זה, זה היה משהו ייחודי, שהיה כמה שנים, שילמנו הון כסף, למדנו ממש חצי תואר, ויצאתי לעבוד כאקזקיוטיב אסיסטנט, כמנהלת לשכה, כמנהלת, לאט לאט התפתחתי, והגעתי להיות ב-15 שנים האחרונות, הייתי מנהלת תפעול באדמיניסטרציה, במקומות מאוד גדולים, בחברות הייטק מאוד מפורסמות, מסתבר שיש לי פרסום בגורל שלי, אז עבדתי בחברות גדולות מפורסמות בקנה מידה עולמי. אני לא אזכיר שמות כרגע, אבל באמת עבדתי במקומות שתמיד היה פרסום שם. אבל מה? כל 2-3 היו טריגרים שהזיזו אותי ממקום למקום. פעם היה לי משעמם, על פי רוב היה לי משעמם, אבל לפעמים עבדתי הרבה בסטארט-אפים בגלל היכולות המרובות שלי, אז התאמתי מאוד לסטארט-אפים, כי עשיתי הרבה דברים שלא הצריכו יותר מדי אנשים, ויכולתי לבצע אותם, והסטארט-אפים נפלו, או שבא מישהו, אני אישה חזקה ודעתנית למדי, ואו שבא לי מנהל חדש שלא אהב את הדעתנות ואת העוצמה שלי, ושלח אותי הביתה, זה קרה לא אחת, ואני ככה במשך 30 שנה עבדתי, עזבתי הרבה. אני מתביישת להגיד כמה, אבל כל 2-3, מקום אחד עבדתי 4 שנים.
זה נורא מרגיע דווקא לשמוע, שאנחנו, את יודעת, כל אחת במקום שלה, כשהיא עוברת חוויה של פיטורין, במיוחד כשזה מסיבות אישיות אגב, כי היא לא מסתדרת, כי היא ככה, זו חוויה מאוד טראומטית, היא לא נעימה, לא מאוד טראומטית, כל אחת חווה את זה אחרת, אבל זה לא חוויה נעימה.
לי הייתה טראומטית מאוד.
בדיוק, זה לא חבר נעימה, לך לי מפה, אנחנו לא רוצים אותך, ויותר מזה, זה לא בגלל מה שאת עושה, אלא מי שאת, זו חוויה לא נעימה, והנה, אני חשוב לשמוע, אנחנו כולנו עוברות חוויות כאלה, ויש, הנה, שבע משתפת בחוויות הלא נעימות האלה, ובסוף, בסוף, בסוף, זה לא מה שעושה את מי שאת ומה שאת, ואת החיים הם הרבה יותר חזקים מזה.
אז אני אספר לכם משהו נוסף, מבחינה פורמלית, יש לי 10 שנות לימוד. מבחינה פורמלית, אני למדתי המון, לקחתי לימודי תעודה, למדתי מיליון דברים, והגעתי לאן שהגעתי, אף אחד לא ידע ולא חשב, במקומות שהגעתי אליהם, ולתפקידים שהגעתי אליהם, אף אחד לא חשב לרגע, שאני, אין לי השכלה פורמלית.
זה מדהים, את חיית את העולם החדש לפני שהוא היה בכלל רעיון.
אני הקדמתי את זמני לגמרי.
לגמרי, זאת אומרת, ממש את חיית חיים של העולם החדש אז, כי היום גם התארים הם כבר לא, כאילו לא הדבר הכי חשוב, הם חשובים, אבל לא הכי חשוב.
נכון. ואני כבר איבדתי את מה שרציתי להגיד, אבל
אני הגעתי לאן שהגעתי. הרבה מקומות והתפתחת, ועבדת המון שנים בעולם הזה.
אבל יחד עם זה, והיום אני יודעת להסביר שעבדתי במקומות שמאוד קשורים לתכונות אופי שלי. מאוד נחישות, דעתנות, עצמאות, ניהול. ככה אני צריכה לעבוד, ככה אני אוהבת. זה התכונות שלי, זה התכונות הבסיסיות שלי, המהותיות שלי. הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה, באזורי סמכות וכוח. אבל כל השנים ככה, הייתה לי איזה רצון ללמוד משהו לנפש, הייתי קוראת לזה, אז למדתי קבלה, ולמדתי רייקי, ותטיילינג, ועוד רייקי, אחד, שתיים, והילינג אחר, ותקשור, למדתי, כל שנה למדתי לנפש, ובעלי היום אומר לי, תקשיבי, זה מושך אותך, הנשמה שלך שולחת אותך, את חייבת לטפל, ואני אומרת לו, מה פתאום, מי אני? מי אני? מי שם אותי שאני אטפל באנשים? ואז קרה הדבר, ובעלי חלה, הוא החלים אחר כך, אני טיפלתי בו, הוא החלים, עזבתי, מעניין שכל פעם שהוא חלה, כל פעם שהמחלה חזרה, אני עזבתי עבודה, טיפלתי בו, ואז חזרתי לשוק העבודה, עד שהגעתי לגיל 55, בגיל 55 התפטרתי, ואמרתי, לא רוצה יותר, מ-workaholic, טוטלית, לא רוצה יותר, לא בא לי יותר. אני רוצה ללכת ללמוד. מה אני אלמד? פתחתי את המחשב, הייתי נומרולוג, אמרתי, יאללה, אני לומדת, הולכת ללמוד. נרשמתי, ואמרתי, סתם, זה בשבילי. אבל המספרים מדברים אליי. אני טובה במספרים, אז המספרים מדברים אליי, ופתאום המורה שלי, תוך כדי תרגול של משהו, דיברנו על בריאות וזה, הוא אומר לי, גברת, את חייבת לטפל, ואני אומרת לו, מי אני שאני אטפל? הוא אומר לי, גברת, את צריכה להיות בסביבה טיפולית, לא תהיה בסביבה טיפולית, הגורל ייצר לך סביבה טיפולית.
מדהים.
ואחרי למדתי עוד, כבר נדבקתי בנומרולוגיה, למדתי עוד ועוד 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 ועוד, הרבה קורסים לקחתי וממש התמחיתי בזה, אבל עזרתי לחברים, עשיתי פה, עשיתי שם, לא, בינתיים המשכתי בעבודה שלי, עד שבעלי חלה בפעם השנייה, והגורל ייצר לי טריגרים שלא יכולתי יותר, והייתי חייבת לעזוב את העבודה ולטפל בו. ממש הייתי חייבת, זה היה משהו מס. הבוס שלי לחץ לי אותי מפה, והמצב של בעלי, הוא עבר השתלת מהחצם, אז המצב שההחלמה שלו הייתה מאוד קשה ואיטית, אז עזבתי את העבודה ואמרתי, אני אשב בבית, ועכשיו אני הולכת לספר לכם משהו שקשור כמעט למישהי שילדה וצריכה לעשות שינוי, מרגישה צורך בשינוי, אמרתי, אוקיי, אז אני, יש לי הרבה ידע, אני אדמיניסטרטורית אחת הטובות שיש, יש לי ידע מאוד רחב, אני הולכת לעשות, לפתוח עסק, להיות מנהלת משרד, ניהול משרד ותפעול ואדמיניסטרציה באוטסורסינג. עשיתי הכל, תוך כדי זה שאני מטפלת בבעלי, עשיתי הכל מהכל. פתחתי, כתבתי דפים שיווקיים, בעברית, באנגלית, יצרתי קשר, הלכתי לפגישות עם אנשים, ויש לי טלפון מלא של אנשי עסקים, ברומו של עולם העסקים הישראלי, כולם נפגשו איתי, כולם אמרו לי, אלישב הזה בול עלייך, אנחנו נעזור, בפועל לא קרה עם זה כלום. ככה שנה וחצי אני עושה, אני דוחפת ודוחפת ודוחפת, והדלתות מסגרות. עד שיום אחד ישבתי בסלון בערב, ואני פתאום מבינה שזהו, התחום הזה נגמר, סגר, נסגרו הדלתות. ואני מרימה עיניים לשמיים, לתקרה במקרה הזה, ואני אומרת, אוקיי, נסגרו הדלתות, אז מה אני עושה עכשיו? וככה, פה אני שומעת קול בתוכי, אומר לי, גברת, יש לך נומרולוגיה. זה לא היה משפט, זה היה משפט, אני שמעתי נומרולוגיה. אמרתי, וואלה, יש לי נומרולוגיה, אני טובה בזה. במחרת כתבתי, התחלתי, לא היה לי כלום, לא היה לי דפי מידע, לא היה לי שום דבר. הוצאתי הודעה בפייסבוק, כתבתי, אני מתחילה לקבל, וכל הדרכים נפתחו לי.
זה מדהים, זה מדהים.
המספרים, אני עכשיו, כשאני כבר כל כך מומחית הייתי, ידעתי שהמספרים אומרים לי, גברת, את באמת צריכה לטפל, לקח לי חצי שנה רק להפנים את זה, שבאמת זה מה שאני צריכה לעשות, ולהתגבר עליו. אז באמת לקחתי בכלום כסף בהתחלה. כשהתחלתי לקחת, לקחתי 20 שקלים, 30 שקלים, ואנשים יצאו מרוצים, אז זה נתן לי את הדרייב לעשות עוד. ואז התגלגלתי ללמוד איך לשווק את עצמי, איך לעשות, כאילו הגורל, את הדלתות שהוא סגר, ושם עליהם שרשרת ברזל, פתח לי את הדלתות לנומרולוגיה, זאת אומרת, כשאני הולכת ועושה משהו שאני מיועדת לעשות אותו, היום אני יודעת שזה הייעוד שלי, אני יודעת להגיד את זה בפה מלא, אז הדלתות נפתחות. ככה גם כשאנחנו אחרי לידה, ובא ילד עם מסר שצריך משהו, או שפתאום האינטואיציות שלנו מבקשות משהו, שזה לא שייך לילד, אלא שייך לנו ולמה שאנחנו עושות, שהוא לא מתאים למה שאנחנו צריכות לעשות. אני אגיד לפי המפה, אבל זה לא לפי המפה, לפי מה שהגורל מבקש מאיתנו. אז כשאנחנו הולכות, גם עם כל הפחדים, ואני מתה מפחד, הייתה לי חרדה קיומית אדירה, כי אני עם מספרים שמבקשים הרבה כסף, ופתאום עם מזכורת מאוד גדולה ויפה, אני עם כלום כסף. אין הכנסות. בעלי לא עובד ואני לא עובדת, כאילו כל ההכנסות נעצרו. אבל אני 3 שנים אחרי, בעלי החליל, תודה לאל, הכל בסדר, הוא נחשב בריא, ואני גאה להגיד שיש לי לקוחות, מלא לקוחות, שחוזרות ומבקשות עוד ידע, ויש לי קבוצה, שגדלה והולכת וגדלה כל הזמן, ויש לי, ביטקתי את עצמי, והגעתי למצב שאני בשלה, שיבואו.
מדהים. אני רוצה רגע להוסיף על כמה דברים שסיפרת סיפור מדהים, וקודם כל בעצם, הריון ולידה זה צומת, זה צומת מאוד מאוד משמעותי בחיים, של נשים במיוחד, גם בגיל מסוים שבו, זאת אומרת, אנחנו לא יולדות בגיל 60-70, אנחנו יולדות בגיל 25 עד 40 היום בערך, פלוס מינוס, כן? וזה אירוע מאוד דרמטי בחיים, כל ילד שמגיע, גם בלי להיכנס לזה מעיניים של נומרולוגיה, בכל קנה מידה, מכל זווית הסתכלות, בכל אידיאולוגיית חיים, זה אירוע מאוד מאוד דרמטי, ובאירוע הזה בעצם נפתחות אפשרויות, ואנחנו בעניין של תפיסה, איך אני תופסת את זה, אני יכולה להפיל או להרים את ההזדמנות שהגיעה לפתח הדלת שלי, וזה מאוד מאוד דומה. זה אגב, רלוונטי לכל משבר, לכל צומת, לכל אירוע מאוד גדול, וזה אולי הכוח המאוד אדיר של הקורונה, שהכניסה את כל העולם לסיטואציה לא ידועה, לא ברורה, לא מוגדרת, גם עכשיו שאנחנו מדברות כאילו הקורונה נגמרה, ממש אין לנו מושג, אין לנו מושג, אנחנו כאילו יודעות מה קורה היום, אולי מחר, אנחנו כל יום מקבלים עדכונים על הבית ספר, ביטלו את החוגים, מוסיפו את החוגים, יותר מאוחר, יותר מוקדם, זה כל כך חזק, שזו הזדמנות טובה לנו לבוא ולהגיד, היי, מה קורה איתי? כשהכל משתנה, כשמשהו מתהפך לי בחיים, ובעולם שאני חיה בו, זה החלטות ובחירות, ומאוד חזק להקשיב לבטן כמובן, והסיפור שלך הוא מאוד עוצמתי, כי הוא מספר, הוא בעצם מראה כמה דברים. אחד, אנחנו יכולות לחיות 30 שנה בעולם מקצועי, שהוא לא הדבר הכי מדויק לנו, ולעבור דברים, כאילו זה לא נעים שם, זה אף פעם לא מרגיש שזה יושב, זה לא מרגיש, אין את ה, אוקיי, עכשיו הגעתי למקום שאני מרגישה במנוח, זה עוד שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי ועוד שינוי, וזה בסדר. זה בסדר גמור להיות בעולם אחד, ולחכות לתחושת הבטן, מתי הרגע הנכון לדבר הבא. זה נכון?
זה בדיוק כך, כי במהלך השנים היו מקומות שמאוד מאוד אהבתי. מאוד מאוד אהבתי, והיה לי תפקידים שהיה לי כיף לעשות אותם, ואז היקום עשה דברים שסגר לי את הדלתות האלה. לא שפיתרו אותי, אלא חברה פשוט נסגרה. אוקיי? אז בשנים הייתי אומרת לבעלי, אני לא מבינה מה רוצים להגיד לי, זאת אומרת, אנחנו מאוד מחוברים לא למיסטיקה, אלא לרוחניות, אני אומרת את זה בגירות, אני לא משדרת רוחניות בנומרולוגיה שלי, אלא מאוד פרקטיות, אבל עדיין ברוחניות אנחנו מאוד מחוברים, ואני אומרת, ואני הבנתי כבר, אני זזה כל כך הרבה, מישהו רוצה להגיד לי משהו, ומה אתם רוצים להגיד לי? הייתי אומרת לו, מנחם, מה הם רוצים להגיד לי? הוא אומר לי, לא יודע, תחשבי בתוכך, ולא ידעתי, עד שהגעתי לנומרולוגיה, ואז הכל היה פרוס וידוע מראש.
זה איזושהי בשלות, כאילו, גם בהקשבה פנימה, גם באיזשהו חוסן אולי, צירופי מקרים, לסיבות של החיים.
או שככה זה היה צריך להיות.
או שככה זה
היה צריך להיות. זה היה צריך להיות הדרך.
כן, או שככה זה היה צריך להיות. אני יכולה לספר פה, את תספרי, אבל ככה לשאול אותך על הרקע שלך בילדות, כיוון שזה, את הזכרת את הרוחניות, ובאמת מהסיפור שלך מסיפור המקורות שלך, אז הרוחניות מלווה אותך בכל תחום, בכל השלבים השונים, זה נכון?
נכון. אני נולדתי בבני ברק. בין משפחה למשפחה של חסידי גור, ואמא פרסייה, שזה משהו מאוד נדיר היה, עוד בתוך בני ברק. היו קוראים לי שיקסי, ברחוב, הייתי ילדה כזאת שלא נראתה בהירה, והיו קוראים לי שיקסי. ואני למדתי בבית יעקב, קודם למדתי בבית ספר ממלכתי דתי, אחר כך הביאו אותי לבית ספר בית יעקב, והייתי בפנימייה, והייתי ילדה מאוד מסוגרת, לא, היה לי את הספרים שלי, והייתי קוראת כל היום, ולא הייתי צריכה שום דבר, וללמוד, הייתי ילדה חכמה מאוד, אז למדתי מתוך הספרים, אם משהו עניין אותי למדתי, מה שלא עניין אותי לא הקשבתי ולא עניין אותי בכלל, ועדיין היה לי ידע יותר רחב מכל הסביבה שלי. כי אמא שלי הייתה נותנת לי לקרוא ספרות טובה, ספרות תרבותית, היא מאוד אהבה לקרוא, והיא נתנה לי, הביאה לי ספרים שהיא אהבה. והייתי בת 13, ובפנימייה תפסו אותי עם ספר שהוא לא מותר לפי חוקי החרדיות, והמנהלת העיפה אותי הביתה. היא תפסה אותי, הם חיפשו מי שנגנב לכסף, ועשו חיפוש ומצאו, ואני שכחתי שמתחת המזרון שלי יש ספר. בלילה הייתי קוראת. ואיפה אותי הביתה עכשיו, אנחנו היינו משפחה מאוד ענייה, לא היה לנו כסף, אמא שלי הייתה אם חד-הורית, היא שלחה את אבי לחייו האישיים, וגידלה אותנו לבד, והיינו נתמחי סעד.
זה גם חריג לשלוח את בן הזוג.
אמא שלי הייתה אישה מאוד מיומנת, אמא שלי גם הקדימה את זמנה.
כן, אבל זה מאוד יוצא דופן, זאת אומרת, זה לא רק...
מאוד יוצא דופן בשנות ה-60, עם שני ילדים קטנים.
ובבני.
היום אני יודעת להגיד שהיה שם זיווג תיקון זיווגי מאוד מאוד קשה, מגלגולים קודמים, בדרך הנומרולוגיה אני יודעת להגיד את זה, אבל בגלל מה שקרה, אני יודעת, אין לי את התאריך הלידה שלהם, אז בגלל מה שקרה שם, אני יודעת להגיד את זה, ו... זהו, עכשיו העיפה אותי, ואני הייתי הולכת לבית ספר באוטובוס, גרנו בבני ברק, הפנימיה הייתה בבני ברק וגרנו בבני ברק. אז אני עליתי, הלכתי הביתה, לקחתי את הדברים שלי, בבוקר הייתי נוסעת עם האוטובוס לבית הספר, בצהריים הייתי הולכת לפנימיה לאכול צהריים, כי אמא שלי עבדה, מישהו חייב לעבוד, ואחר כך בערב הייתי הולכת הביתה, כשאמא שלי הייתה מגיעה הביתה, הייתי הולכת הביתה לישון, וכך חוזר חלילה. כך עברו להם שבועיים, ותפסה אותי המנהלת יום אחד בצהריים, ואומרת לי, מה את עושה פה? לא שלחתי אותך הביתה? אמרתי לה, את הודעת לה, לה, היום קוראים לזה רווחה, אז קראו לזה לשכת הסעד, הודעת לסעד שאני הלכתי, ששלחת אותי, אז היא אומרת לי, היא הייתה עמומה, זאת אומרת, מה הילדה בת 12 וחצי, אומרת לה, כאילו, אז היא אומרת לי, מה זה החוצפה הזאת? אמרתי לה, לא, תגידי לי, כי אני יודעת שהם משלמים כסף עבור השירות שלי פה, אמא שלי לא בבית, אז אני באה לאכול צהריים. הייתי ילדה עם פה מאוד גדול, זאת אומרת, הייתי מופנמת מאוד, אבל כשהעמידו אותי בפינה, אני ידעתי לענות יפה. תגידי לי, אמא שאני רוצה לראות אותה, אמא שלי באה, הייתה שיחה, ואז היא אמרה, תראי, שנה הבאה היא הולכת לסמינר, ואנחנו נמצא לשידוך, ואני שמעתי שידוך, וכל אדם נזל לי, זה הקשבה לאינטואיציה כילדה, נזל לי מהפנים, החזירה אותי חזרה, למחרת נגמר הבית ספר, אני הולכת, לאן את הולכת? שאלו אותי הבנות, אמרתי, אני הולכת להירשם בתיכון אחר. זה היה תיכון אורט, שהוא גם דתי, גם של בנות, אבל הוא היה של המזרחי, לא של בית יעקב. אמרה לי, חברה אמרה לי, אני בא, איתך הלכנו, יום, מאי, חם, 50, 40 מעלות אולי, ואני הולכת חצי מהעיר, אני ברגל, נחושה, הגענו לבית ספר, היה שבק הסגן מנהל, מה את עושה פה? אמרתי לו, באתי לרשם, איפה ההורים? בעבודה. אוקיי, אז הוא עשה לי בחינה, עשה לי מבחן קבלה.
זה סיפור, זה סיפור הזוי לגמרי. כאילו, אנשים היום משתמשים במילה הזוי על כל שטות, אבל זה הזיה, מה שאת מתארת עכשיו.
אבל תקשיבי, יש לזה פואנטה גם, של מה שצריך לקרות.
היו כבר כמה פואנטות, יש עוד אחת.
היה לא פואנטה. הוא אמר לי, התקבלת, אבל תגידי להורים שצריך לעשות ככה וככה, אמרתי לו, בסדר. משם הלכתי ללשכת הסעד להגיד להם, תדעו שאני נרשמתי, לבד, ילדה בת 13. אני הולכת לרשם, נרשמתי שם, ואני לא הולכת לפנימיה, סיפרתי למנהלת שמה מה היה, ומשם הלכתי לחצי השני של הרנקול, ילדה עם לחניים אדומות כאלה מהחום של הצהריים, הלכתי לעבודה של אמא שלי בקצה השני של העיר, ברגל, נחושה, והודעתי לה שזה מה שהולך לקרות. היא אמרה לי, לא, מה פתאום? אמרתי לה, אז אני לא לומדת. כמובן שזה היה מה שאני רציתי, ואיך שאני רציתי. 3 שנים אחרי זה, אני בת 17, 4 שנים אחרי זה, אני בת 17, אני פוגשת את בעלי.
בבית ספר?
לא. עזבתי הרי את הלימודים במוקדם, הלכתי לעבוד במפעל יהלומים, הוא עמד בפתח, פתחתי לו את הדלת, ראיתי משהו יפה, לא ידעתי לא ידעתי הרגשות שלי, אני עד היום מתרגשת שאני נזכרת בזה, הבוס שלי לא רצה אותה, אמרתי לו, תיקח אותו, אם הוא לא יהיה טוב, תשחרר אותו, הוא בסוף עשה אותו מנהל שלו, וזהו, ומאז ועד היום עברו 45 שנים, ואנחנו ביחד.
מדהים. אני ממש, את יודעת, את מספרת את הסיפור, אני מרגישה שאני חוזרת איתך במנהרת הזמן לתקופה שאני לא, בכלל לא יכולה לדמיין אותה אפילו, כי מילא השנתון שאולי לא הייתי בו עדיין, אבל זה פלנטה אחרת בני ברק, שאין לי שום יכולת לעמוד בכלל את הדפוסים שם, ואת מספרת סיפור שגם היום וגם בתקופות אחרות לגמרי, הרבה יותר מתקדמות, היה בלתי אפשרי כמעט, עד שהתחולל, ובנסיבות האלה זה מאוד 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 יוצא דופן, זה יוצא דופן. עכשיו,
בני ברק של פעם הייתה אחרת, היא לא מה שהיא היום. בני ברק של פעם הייתה מעורבת ב-50% דתיים מזרחיסטים, מפדלניקים או כיפה סרוגה, ב-50% חרדים, היא לא מה שהיא היום. היא הייתה הרבה יותר פתוחה ומשוחררת.
כמו הרבה מקומות בארץ, שהם פחות, יותר חזרו.
היא הייתה אחרת לגמרי, היא השתנתה, גם החרדיות שאני רואה אותה היום, היא נהייתה יותר סגורה ויותר קשה, ויותר חוקים ויותר הכבדה, זה לא היה פעם. כשאני הייתי ילדה זה לא היה.
מה שמאוד מעניין מבחינתי, זה להסתכל על העוצמה, שיש, כשאישה, בן אדם, ילדה, נערה, מאוד, מאוד מחוברת למה שנכון לה, ולא משנה באיזה סולם, לא משנה באיזה הקשר, לא משנה אם זה בא ממקום של שאיפות מקצועיות, או זה בא מהבטן, אני קוראת לזה, בשיח שאני מייצרת, חשקים, בא לי. אני ממש אפילו עוקפת את מה היא רוצה, כי הרצון זה דבר שזורק אותנו לראש, רגע, זה נכון לי, זה לא נכון לי, ומה שאת מתארת זה תגובה למסרים מאוד חזקים מהבטן, שהם בדרך כלל, כמו שאני רואה את זה, הם עונים על ההגדרה מה בא לי, מה באמת, באמת עכשיו בא לי שיקרה, בא לי שיהיה, בא לי לעשות, זה נכון? כאילו זה
נכון, אבל במקרה שלי היו פה שני דברים. אחד, המילה שידוך, ידעתי זה לא יקרה. זה לא יקרה, כאילו זה ידעתי, לא. כאילו האינטואיציה שלי אמרה לי, חכי זה בא.
נכון,
זה
ולפעמים זה פשוט, מה לא.
לא חשבתי, גם כשהכרתי את בעלי, מי חשב על להתחתן בכלל? זה לא היה בכלל במיינד שלי. זה, ולא ידעתי מה אני רוצה, ידעתי מה אני לא רוצה, במקרה הספציפי הזה, מה אני לא רוצה, אני לא, זה, תסתכלי על שפת הגוף שלי, אני לא רוצה, זה לא יקרה.
נכון, אבל אלישבע, המון המון פעמים אנחנו מרגישות שאנחנו לא רוצות לעשות דברים, וזה לא חייב להיות מאוד חזק וענק וגדול ומשנה חיים כמו שידוך. זה יכול להיות גם דברים אחרים, פחות דרמטיים, ואנחנו יודעות מה אנחנו לא רוצות, וגם מזה אנחנו מתעלמות. זאת אומרת, לפעמים הצעד הראשון ולהגיד מה אני, להבין מה אני כן רוצה שיקרה, ואגב, בצומת של קריירה, זה מאוד ברור, קודם כל מופיע מה לא, אני לא מוכנה לחזור למקום הזה, אני לא מוכנה לעשות יותר את הטיוק, את הזה, ואז אם אני מחוברת, אז אני לא יודעת אולי מה כן, אבל אני יודעת שאני מסובבת את הראש 180 מעלות, ומתחילה לטור אחרי מה קורה בחוץ ומה קורה בבטן, אם יש לי את המה לא, אז יש לי הרבה יותר יכולת לעמוד, לזהות את מה כן.
אלא אם כן, הפחד ממה יהיה ואיך אני אחיה ואני צריכה כסף ויש משכנתה, יעצור אותי. אז אני אומרת לכם, אני הרווחתי משכורות מאוד מאוד יפות, לכל אורך השנים. וכשעזבתי, אמרו לי, מי עוזב בגיל 59? הייתי בת 59 שעזבתי.
מי ייקח אותך בגיל 50?
אני מת אותך. באמת לא לקחו אותי, אבל תראו איפה אני היום.
אני לא רוצה בכלל שיקחו אותי, אל תיקחו אותי, לכו. אבל את יודעת, המשפט הזה, מי ייתן לך, מי ייקח אותך, מה פתאום שיבואו אלייך, גם לעצמאיות, מי, למה שיבואו אלייך, כאילו, מה מיוחד בך כל כך? אלה קולות שהם, לא יודעת מה לעשות איתם, אבל הם לא יכולים, הם אף פעם לא הקול שנכון להקשיב לו.
אני אומרת שהם זה אורבים, שיושבים לנו על הכתפיים ועושים רע, 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 כאלה. לא להקשיב לרע הזה. תלכו עם ההרגשה שלכם, תלכו עם האינטואיציה שלכם, תקשיבו לה. אתם יודעים שאתם רוצות לעשות, יודעות שאתם רוצות לעשות משהו, ולא יודעות מה ולאן הכימות, התייעצו עם אנשים. יש מספיק, היום במיוחד, יש שפע של יועצים שיכולים לכוון אתכם ולעזור לכם. הנומרולוגיה היא אחת מהן, ענת היא עוד אחת, ותתייעצו ותלכו, אבל תקשיבו לקולות שמדברים אליכם.
אז אם אני רגע חוזרת לצומת, וזה, שוב, זה יכול להיות הקורונה, גם צומת, וזה יכול להיות, הרי מה אנשים דיברו בקורונה, המון אנשים התחילו לדבר על, פתאום אני מציירת, פתאום אני למשל התחלתי לבשל אוכל שבא לי לאכול, ולא רק מה שהילדים רוצים לאכול, כי היה כל כך הרבה זמן בבית, וכל כך הרבה זה, שאמרתי, אוקיי, מדי פעם גם אני מכינה פסטה רק עם ירקות, אפילו שהם לא אהבו, בסוף הם אכלו גם את זה, אבל באמת המון אנשים דיברו על מי שיכלה, שוב, אני בכל הקלטה אומרת את זה, אבל אני אגיד את זה גם פה, אני קוראת למלחמת הקורונה, מלחמת העולם השלישית, שהחזית הייתה אמהות לילדים קטנטנים, אמהות, משפחות בכלל, אני מדברת על הצד של האמהות, כי להיות בבית עם ילדים קטנטנים, ושגילי גן וינקות, ואפילו בית ספר השנים המוקדמות, אבל 24-7 בתוך הבית, סגורה, או שאת בחלט ואת בלחץ של כסף, או שאת צריכה לעבוד מהבית, באמת זה מצב, אין היו החזית. ובתוך כל הדבר הזה, את שומעת כל מיני קולות, ולפעמים להירשם לחוג ציור, להירשם לאיזה סדנה של, לא יודעת, אני רואה עבודות כל כך יפות מאחורייך, אני אומרת לפעמים, סדנה של יצירת מסכות, יכול להיות אותו אירוע, שהוא לא משנה את החיים בכלל, הוא עוד אירוע קטן, שיוצר איזשהו מומנטום חדש, ותחום עניין, והנאה מאוד גדולה, בלי רגע, בלי, אוקיי, איפה רושמים את הצ'ק, וכמה אני מרוויחה על זה, ומתי, ואיך וממי, אלא להיות מאוד מחוברת למה שנעים לך, מה שנעים לך עכשיו, וזה יכול להיות באמת אותה ילדה בת 12 וחצי, שפשוט יוצרת לעצמה מציאות, קראות עיניה, לבד, בלי תמיכה של אף אחד, כי היא יודעת מה היא רוצה, וזה יכול להיות לצאת אחר הצהריים, לשתות קפה איפשהו, או ללכת להליכה בפארק, או אני לא יודעת, אפילו לפעמים ללכת לעשות משהו עם הילדים, אבל ממקום של ממש אני מרגישה שנכון לנו לצאת היום לכאן ולכאן ולכאן, להקשיב לבטן, ואז דברים צצים.
בדיוק.
ומקבלים גם פנים חדשות, זאת אומרת, מומנטום, נוצר מומנטום חדש.
בדיוק.
אוקיי, עכשיו, יודעת מה אני לא רוצה, ואין לי מושג מה אני כן רוצה, אני רוצה רגע להרחיב את הדיבור, אני אגיד, רגע, איך אני עובדת עם זה, אני אומרת, קודם כל, אם את יודעת מה את לא רוצה, זה נכס, תתחילי לרשום, אם את לא יודעת שום דבר מה את רוצה, אז תרשמי רק מה לא, אני לא רוצה ללבוש, לנעול עקבים, אני לא רוצה, לא רוצה לנעול שטוח, הכל, מהדברים הכי פעוטים, ועד הדברים הכי גדולים, לאט לאט, תשימי לב שיש דברים שאת יכולה מתוך הלא רוצה, להגיד רגע, אבל אם אני לא רוצה לנעול עקבים, אני גם מבינה שאני רוצה ללכת עם נעליים נחות, או להפך, ולהתחיל לא להיבהל מזה, זאת אומרת לא להיכנס לפאניקה, זה בסדר לדעת מה את לא רוצה, ולחשוב שאין לך מושג מה את רוצה, ועדיין לייצר איזושהי תנועה מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד קטנטנה, שמייצרת דברים חדשים.
בדיוק ככה. כשאנחנו יודעות מה אנחנו לא רוצות, ומקבלות את העובדה שמותר לנו לא לרצות משהו, זה עניין של קבלה, לקבל את עצמי כמו שאני, אני לא אוהבת את מה שאני עושה, אני לא אוהבת את מה שאני לובשת, אני לא אוהבת את מה שאני מבשלת, לא משנה מה, מתוך זה שאני מקבלת את זה, שמותר לי לא לאהוב ולא לרצות, תבוא התובנה מה כן אני רוצה. זה בא ביחד, זה רק לקבל את העובדה שמותר לי לא לרצות.
אני קוראת לזה רשות.
אנשים לא מבינים את זה, ילדים לא מבינים את זה, אבל אני, כל פעם שאני חושבת על זה, אני אומרת, מה היה לי שם, באותו נקודה שאני החלטתי שאני לא רוצה את הדבר הזה יותר, שזה לא מדבר אליי. אני אומרת שהייתה שם הרבה טיפשות.
באמת?
כן, כי זה בסך הכל היה ידיעה שאני לא רוצה, והרבה אומץ, ואומץ על פי רוב בא עם הרבה טיפשות. אין מחשבה שם.
אני, וואו, אני לא, אני יודעת, אני הרבה שנים...
את מבינה למה אני מתכוונת?
אני מבינה מצוין, ואני הרבה שנים באמת, בטבע שלי, אני הייתי קוראת לעצמי המתאבדת, כי הפורמט האוטומטי שלי, בתור ילדה, נערה וכו', היה להחליט שאני קופצת עכשיו לאנשהו, ובדרך לבדוק אם יש שם מים בכלל, כאילו, ותמיד הייתי מצליחה למלא אגב, אבל זה משהו שעובדה מאוד אימפולסיבית, ומהבטן, ושנים מסתובבתי ואמרתי, הגבול בין אומץ וטיפשות הוא מאוד דק. היום אני לא מקבלת את הטענה הזו, אני לא מקבלת את הטענה הזו כי היא לא עושה נעים, אני לא מסכימה להגיד יותר דברים שלא עושים לי נעים, ואני לא מוכנה לקרוא לאומץ טיפשות יותר, אני חושבת שאומץ זה אומץ, ונדרשת התבוננות מאוד מאוד ממוקדת, כשאת אמיצה ואת פועלת, הרי מה זה אומץ? לעשות משהו כאשר יש משהו תהום או פח, משהו שמפחיד. אם אני לא מפחדת, אז אין שם אומץ. אז יש שם משהו, פעולה טבעית כזו. ואני בעד אומץ. אני אוהבת...
גם אני בעד אומץ, אבל כשאני מנסה לנתח היום כסבתא, כאישה בת 60 פלוס, כשאני מנסה לנתח את מה שקרה לילדה ההיא שעשתה את מה שעשתה, זה היה אפס מחשבה.
אפס מחשבה זה חיבור.
אפס מחשבה.
אבל אפס מחשבה זה בדיוק המקום שיש 100% חיבור לבטן.
אבל, אני אחבר את זה לנומרולוגיה, אוקיי? אני נולדתי בשלישי בחודש, בשלישי באוקטובר לידר דיוק, אבל האוקטובר, אוקיי, אני אחבר את זה לנומרולוגיה משני הכיוונים. האחד של חודש אוקטובר, 10 זה, חודש אוקטובר הוא החודש העשירי בלוח השנה, וזה, אנחנו מצמצמים בנומרולוגיה למספר 1, אז זה 0 מתבטל ויש לי 1, ואחד זה עצמאות והרצון לעשות, אני אחליט מה אני אעשה, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אף אחד לא ינהל אותי, אף אחד לא יגיד לי שום דבר, אני אעשה. עכשיו, בעשייה שלי כילדה, באמת הייתה שם אפס מחשבה. זה האינסטינקטים שלה, אל תגידו לי מה לעשות. את לא תחליטי בשבילי מי אני אתחתן. הייתה בת 12 וחצי, 13 הייתי כבר. זה דבר אחד. דבר שני, יש לי את השלישי בחודש, שזה השלוש, שהוא המזל הגדול שיש לי. שלוש, כל מי שנולד בשלישי בחודש, או שיש לו שלוש בשם או בתאריך הלידה, אני נותנת לכם טיפ, יש להם הרבה מזל, בדקה 90 הכל תמיד מסתדר. עכשיו, אז לא ידעתי את זה. הרבה שנים לא ידעתי, למרות שבא לי תמיד, אמר לי, את יש לך מזל, תמיד מסתדר לך, שנינו לא ידענו שזה מה שקורה. אבל באמת הכל תמיד הסתדר לי, הייתי עוזבת עבודה, הייתי מוצאת למחרת עבודה חדשה, כאילו זה לא... גם במקרה הזה, היום אני כאישה, כנומרולוגית, בראייה המקצועית שלי, הכוללת את כל הניסיון חיים שלי, שהוא לא קטן, אני אומרת, המזל שיחק פה גם כן תפקיד. הייתה את הנחישות של השם שלי, שהוא שמונה, שהוא חזק, והוא נחוש, והוא דוח, את לא תגידי לי מה לעשות, אני מנהלת את החיים שלי, לא את, והמזל ששיחק פה תפקיד חשוב. אז זה מכלל התכונות שלי, זה לא רק המחשבה, זה הכל ביחד. זה מה שאני חושבת שהביא אותי למקום שאני מוצאת בו היום, בסך הכל לכל אורך הדרך.
אז אם אני רואה את הדברים מהזווית שלי, כשבן אדם פועל מתוך החיבור הכל, תראי, מה שאת מתארת זה פיור, זה טהור, זה חיבור 100%, זה כאילו... קרה משהו, ובום, את יודעת, אין, זהו, 100%, אני לא הולכת לשם, במקום של החיבור המאוד עוצמתי הזה, שילדים הרבה יותר טובים בזה מאיתנו, אנחנו מצליחים לקלקל אותם כהורים, קצת לשבש להם את החיבור, ברגע שמתקיים החיבור המאוד גדול הזה, שמה אני מאמינה שהכל בסוף מסתדר, כולל אגב כסף, כולל אם אישה יש לה את הדרייב הזה, את התשוקה הזאת, אני חייבת, את יודעת כמה שנים אמרו לי, באמת, את יודעת כמה שנים אמרו לי, תעזבי, למה את מתעסקת עם, למה המיקוד העסקי שלך זה ייעוץ לנשים בהיריון ואחרי לידה, את נורא מצמצמת את זה, לא חבל, עכשיו, זה הדבר שהוא לא היה אפשרי מבחינתי אחרת. אני איבדתי עסק אחרי הלידה של הבן השלישי. אני הייתי משוכנעת ב-100% שאין לי מה להציע לנשים יותר לעולם. ואז עברה שנה ועוד שנה ופתאום הבנתי, פתאום ראיתי עוד נשים בדיוק באותו מקום, והייתי חייבת להיות במיקוד הזה, ולבוא ולהגיד, נשים, בצומת הזה אין, יש מעבר. ואז... בחיבור הזה הדברים מסתדרים, אז זה לוקח 3 שנים, זה לוקח 5 שנים, לוקח שנה, ועוד משהו, כשיש את החיבור המאוד גדול לזה, ויש מין ידיעה ברורה,
לגמרי,
ועדיין אין רעיון מובנה, עוד לא, הנה למשל, את הלכת ולמדת נומרולוגיה, כי זה עניין אותך. את לא ראית את עצמך יושבת ועושה מפות לאנשים ומרוויחה מזה כסף.
לא, לגמרי.
עושה כמו, את לא היית שמה בכלל.
לא, בכלל לא.
אבל אם היית מעלה את זה לדיון עם חברות, עם שכנות, עם זה, אולי אני אעסק בנומרולוגיה, אני חושבת שהיו מעטים את הקצב שלך. היו, מה, אנשים יש להם המון דעות.
אז עד היום אנשים. עד היום אנשים אומרים, לא מאמינים שאני עושה כסף מנומרולוגיה.
זה קטע.
יש הרבה אנשים, מהדור שלי, מהסקנים, שלא מבינים שאני יכולה לשבת ולהרוויח כסף מנומרולוגיה.
זה מדהים.
מה, באמת אנשים משלמים לך?
אז בנקודה הזאת, אני רוצה רגע לעשות איזושהי הבחנה שבעיניי מאוד חשובה. יש את החיבור ויש את הידיעה. מהמם. קודם כל, זה שוב, אני מדברת במונחים של נכסים, זה נכס, כמו שיש חיבור אל מה אני לא רוצה, ויש חיבור אחר כך אל מה אני כן רוצה, זה נכס. אל תפקירו את הנכסים, בואו נשמור עליהם. מפה ועד להגיע להחלפת קריירה, החלפת עבודה, שינוי, מקום חיים, מקום מגורים, כל הדבר, תניחו את זה בצד, תניחו את זה בצד, זה לא בהכרח מגיע בו זמנית, החיבור למה אני רוצה לעשות, מה אני אוהבת ומה בא לי, לא בהכרח מגיע עם תוכנית
מזמן,
היא מגיעה כרגע מזוקק, ואם אני אשמור אותו כנכס, ואנחנו גם לא נותנות לכל מיני אנשים להיכנס לנכסים שלנו.
בדיוק.
אוטו שלי לשכנים ולחברות בזה, והירקן לא ייכנס לאוטו שלי והיא נהג בו. אז אותו דבר, הנכס הזה של הידיעה המזוקקת שמגיעה פתאום, זה כמו עוד ילד קטן שצריך לתת לו לגדול, וכשהוא מגיע לאיזשהו גודל, שהוא כבר מובנה מבחינת התפיסה שלי, שלה כל אחת עם עצמה, אז אפשר לספר לו, כשהוא כבר עומד על הרגליים, ואני כבר יודעת שאני עומדת מאחוריו. אז אפשר להתחיל לשמוע אנשים, ולפנות ליועצים תמיד אפשר, וגם שם, אם אתם נוחות ליועץ, או יועצת, אחרי שהיה לכם איזשהו מין, אני יודעת אבל שאני יכולה לעשות את זה, אני יודעת שזה מה שבא לי, והיועצים אומרים לכם, לא, עזבי, אין איזה קהל,
זה לא יועץ.
מתחרים, ואתן כמלות ונובלות, כמו שקרה לי כל כך הרבה פעמים, אז זה לא היועץ הנכון, זה לא בכך אומר שהרעיון לא מתאים, או שזה לא התחום שלך, אולי המפגש הזה לא היה המפגש הנכון.
בדיוק, בדיוק. עכשיו אנחנו התחלנו את השיחה שלנו, עם הנושא של נשים שיולדות, והילד בא עם המסר, או האימא עוברת איזה שינוי, והמסר של הילד משנה אצל האימא. ואת עכשיו סיפרת ללידה השלישית שלך, נולד הילד השלישי שלך, ופתאום לא עשית את מה שעשית עד אז, ולא ידעת מה לעשות, ולקח שנתיים שלוש, ואנחנו פתחת שינית את הכיוון. למה? כי הילד שלך השלישי, אם אני זוכרת נכון, ואם לא, אז אנחנו נבדוק את זה, צריך אימא שעובדת עם נשים או ילדים.
באמת, זה מה ש...
אם אני זוכרת נכון.
אני חשבתי שהוא צריך אימא שנמצאת במרחק נגיעה.
יכול להיות גם זה. זאת אומרת, יכול להיות שזה. אבל בגלל ששינית את הסקופ של העסק שלך, והלכת לעבוד עם אימהות צעירות חדשות, בשינוי קריירה, בצורך לשינוי קריירה, או בצומת דרכים, כזה, וזה בא בדיוק אחרי, זה המסר שהילד שלך הביא, וזה מה שקרה, כי את מקשיבה לעצמך.
כן, וזה תהליך, זה מאוד חשוב להגיד.
זה לגמרי,
במיוחד אגב, כשמדברים על נומרולוגיה, אז יש לנשים, או אנשים, נטייה, להגיד, טוב, אני אלך לזה, והיא תגיד לי מה יקרה בחיים שלי, אז נכון, גם נומרולוגיה, שזה תחום שאני לא מבינה בדבר, אבל הוא תחום שמביא הרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד מדע, כמו מדע, מהזווית שלך, ועדיין, שם זה נקודת התחלה, זה לא נקודת הסוף, אפילו לא האמצע, זה נקודת, זה כמו עוד כלי, זה כמו עוד כלי חדש.
אני לא אומרת העתיד, אני לא מתייחסת לזה, אני אומרת מה הפוטנציאל של הגורל אומר שצריך לקרות. עכשיו, כל מספר, יש לו מספר ערכים, מספר אנרגיות. זאת אומרת, זה יכול להיות, למשל, שתיים. שתיים זה עבודה עם נשים או ילדים במצבים קשים. אבל זה יכול להיות גם עבודה עם שיתופי פעולה.
הפרשנות, okay? הפרשנות את אומרת.
הפרשנות היא...
הפרשנות האישית, היצירתית.
עכשיו, אני יכולה לטעות בפרשנות שלי. אני בסך הכל בן אדם, כל נומרולוג יכול לטעות. עדיין... זה רק פוטנציאל. מה את בוחרת לעשות עם הפוטנציאל הזה שמיידעים אותך בו, זו החלטה שלך, זו בחירה שלך. ככל שתזרמי מה שאת צריכה לעשות, ככה חיים ייפתר. כמו לי קרה עם הנומרולוגיה, בכלל לא תכננתי, זה לא היה משהו ש... אני הייתי בטוחה שעד גיל 67, אני עובדת במה שאני עובדת, אני אהבתי את העבודה שלי. היום תגידי לי לחזור לזה, לא, אני עובד. זה מה שאני צריכה לעשות. כשאת עושה משהו שאת מאוד אוהבת, מאוד נהנית, אחרי שאני מסיימת שיחה עם לקוחה או לקוח, אני מרגישה סוג של אנרגיה זוהרת כזאת, יוצאת ממני החוצה, אני בהיי, אני לא יכולה ללכת לישון, אני... וזה חוזר על עצמו, זאת אומרת, זה מעבר לכסף, זה מעבר לחומר, ברוח קורה משהו שהוא התפוצצות.
נכון.
זה עונג שאי אפשר לתאר, זה סוג של השפעה שהיא מעל הכל. אני לא יודעת להסביר את זה, אין לי מילים להסביר את זה. זה סוג של עונג גדול שאנחנו הולכים לעבודה, ואנחנו חושבים, ומה הוא אמר לי, ומה הוא עשה לי, ומה פה, ופה אני עושה פרופר את מה שאני רוצה, את עושה פרופר את מה שאת רוצה, ואת נהנית מכל דקה ורגע, גם אם יש לך הרבה עבודה, מאחורי הקלעים לעשות, שהיא פחות כיפית, אבל כשהמטרה מולך, אז כל דבר שאת עושה, זה נהדר.
עבודת...
הכל זורם, גם אני ממליצה, באמת, גם מהניסיון שלי וגם מהנומרולוגיה, החיים קורים, בין אם נדאג, בין אם נחשוש, בין אם נפחד, אבל כשאנחנו זורמים, זה כמו כביש עם במפרים, אנחנו עולים על במפר ויורדים איתו, תמיד, 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 ויש מלא במפרים בחיים, אנחנו עולים על הבמפר ויורדים, נוסעים חלק, עולים על במפר, תזרמו עם מה שקורה. לנסות, יש מיליון כיוונים לעשות את מה שצריך לעשות, לא להתקבע, כי בעון לא מביא לשום מקום, לפתוח את המיינד, לפתוח את התודעה, לקבל כל מה שבא, לזרום עם מה שקורה, כי בסך הכל אם אנחנו הולכות לאן שאנחנו מאוד 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 רוצות, שאנחנו יודעות שזה הכיוון, הכל יסתדר.
נאמן. אז אלישבע, אני קודם כל תודה ענקית שבאת והסכמת לשתף אותנו בעולם שלך, בהיסטוריה שלך. לפני שאני פרד, יש משהו שלא שאלתי וחשוב לך עוד להוסיף?
לא, אני חושבת שקודם כל תודה לך שהזמנת אותי. ממש תודה לך. אני מזמינה את מי ששומעת או רואה להצטרף אליי לקבוצה שלי בפייסבוק.
אנחנו נשאיר את כל ה... אני אוסיף את כל הכישורים למטה, ואני יכולה להעיד על עצמי שלעקוב אחרי אלישבע זה ליהנות משפע של ידע ונתינה אינסופית, באמת, אני ממש ממליצה. ככה אני הגעתי אלייך.
נכון. אז באמת, תודה רבה רבה רבה, היה לי לעונג רב. זה לא מובן מאליו שהזמנת אותי.
ממש נהניתי. אז ממש תודה ותודה למאזינות שהייתן איתנו בעוד פרק של תודה וחדשנות בקריירה ואימהות. ואני מזכירה לכם שאם אהבתם את זה, אז תרשמו לעדכונים של האפליקציה, כדי שתקבלו את הפרק הבא בנוחות. תודה אלישבע, ביי.
ביי, תודה.